אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בסוף שבוע אחרון, לשני אשתי הייתה עם הולדת, ועשינו, אנחנו שישי שבת לתל אביב. וזה מדהים לראות את זה. עולם כמנהגו נוהג, החוף מלא, כולם מסתובבים, כולם קונים, כולם כאילו מטיילים. ואתה אומר את זה חבונה, כאילו, רבק. קירת שמונה עכשיו נטושה, אין שם אף אחד. בדיוק קיבלתי הזקה בטלפון על חדירת כלי טייס עוין.
היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. את אופיר יחזקאלי אני מכיר בערך 23 שנה. הוא יליד 1979, אני יליד 80. בצבא, כשהייתי בקורס משקים, לקחו אותנו למיליון סיורים בכל מיני מקומות. אחד מהם היה בגשר אלנבי, שזה מעבר הגבול של הרשות הפלסטינית עם ירדן. מקום מאוד משונה. שם פגשתי לראשונה את אופיר. בשלב מסוים יחזקאלי התקדם לתפקיד בכיר יותר בצבא. יצא לי לפגוש אותו עוד כמה פעמים באזרחות בשנים שלאחר מכן. הפעם, לטובת הפרק הזה, נפגשנו באולפן שלנו בירושלים. זה לא הייתה עבורו נסיעה רחוקה, אלא נסיעה של 10 דקות מהמלון שאליו מפונה המשפחה שלו כבר 3 חודשים, כמו חלק גדול מיתר תושבי קריית שמונה, העיר שבה הוא נולד, גדל וגר גם היום.
בסוף מה קורה פה? בסוף לקחו 50-60 אלף תושבים מאזור קריית שמונה ואצבע הגליל, אמרו להם צאו מפה, בשביל שהשבעה, שמונה מיליון אנשים אחרים במרכז הארץ כרגע, ימשיכו את חייהם, ומה שנקרא, ימשיכו את החינוך ואת התעסוקה ואת הכלכלה. זה המצב.
זה לא תמיד היה ככה. לפני 20 שנה בערך, יחזקאלי עשה את מה שהרבה צעירים בקריית שמונה עושים. הוא עזב.
כאילו עשיתי מסלול של בן קריית שמונה טיפוסי, נגדיר את זה ככה. אתה גודל בעיר, יוצא לצבא, יוצא ללימודים אקדמיים, מי שיוצא, ועובר לעיר הגדולה. גרתי בתל אביב, גרתי בהרצליה, הכרתי את אשתי שהיא ירושלמית בכלל. גרנו בהרצליה, שני הילדים הגדולים כבר נולדים. ואז בעצם מתחילה המחשבה, רגע, איפה מגדלים אותם, איפה חיים, איפה באמת בונים בית. ותמיד היה לי חלום, ואמרתי לאשתי, בוא ננסה. מה אכפת לך, שנה, נחזור. נהיה בקריית שמונה בצפון. הייתה מין הזדמנות כזאת, אם מסתדר, נשאר, אם לא, נחזור. אז חזרנו.
ב-2013, יחזקאלי והמשפחה שלו עברו לקריית שמונה. עברו ונשארו. הילד השלישי שלהם כבר נולד בעיר, ויחזקאלי עצמו נכנס לפוליטיקה המקומית. בתחילה הוא הקים מרכז צעירים עירוני, בתקווה להחזיר לעיר עוד צעירים כמותו שעזבו. לפני 5 שנים הוא רץ ונבחר למועצת העיר וקיבל את תיק החינוך. בהמשך, קיבל לידיו את רשות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, תפקיד שהוא מחזיק בו גם עתה. הוא התכוון להתמודד בבחירות הקרובות לראשות העיר מול ראש העיר המכהן, אביחי שטרן, אבל אז פרצה המלחמה. ובחירות בקריית שמונה כרגע אין, כי גם תושבים אין. העיר ריקה כמעט לגמרי.
המצב כרגע הוא שבעצם כל קריית שמונה מפוזרת מעל 220 בתי מלון בכל רחבי הארץ. מראש פינה וחצור וטבריה ונתניה והרצליה ותל אביב וירושלים וים המלח ואילת. וזה משבר גדול, כי בעצם אתה לוקח בן אדם, אתה תולש אותו ממערכת החינוך, את הילדים. אתה תולש אותו מהמערכת הקהילתית שלו. אתה תולש אותו מהמשפחה. מה שמטריד אותי בעיקר זה ילדים שלא נמצאים במסגרות עדיין חינוכיות או נוער. והחבר'ה אומרים, בואו, הלימודים הם מ-9 עד 1, 4 ימים בשבוע, עד שאנחנו מגיעים ממסעה, עד שאנחנו יוצאים. זה לא סביבה לימודית אמיתית. זה לא שאתה לומד עם הכיתה שלך, אתה לומד חבר'ה ברמה מסוימת עם רמה אחרת. זה פיזור מטורף, והרבה מאוד נוער שמעדיף פשוט לא להגיע, ואז הוא מסתובב בלילות, פתאום הוא נמצא בעיר הגדולה.
אז השבוע בחיות כיס, קריית שמונה, תמונת מצב. מה עובר על העיר הצפונית ביותר בישראל, איך תפסה אותה המלחמה, ומה הסיכוי שלה, ושל הצפון בכלל, להשתקם מכל זה. עליתי לקריית שמונה לפני שבועיים. חיפשתי שם אנשים, ניסיתי להבין מה עובר על העיר וסביבותיה. נפגשתי עם חקלאים, עם עובדים, עם בעלי עסקים, עם חוקרים מהאקדמיה. התחושה העיקרית שחזרתי איתה הייתה תחושה קשה מאוד של נטישה. קריית שמונה נטושה כמעט לחלוטין. גם קיבוצי הסביבה נטושים, למעט כיתות כוננות ומעט חקלאים שמוכרחים עדיין להפעיל את המשקים שלהם, בדגש על מגדלי ביצים. אבל לא רק הם נטשו, התחושה היא גם שהמדינה נטשה אותם בחזרה. לא ברור להם מתי יוכלו לחזור ולאיזו מציאות, וזו תחושה איומה שממש קשה לחיות איתה. היי, מה העניינים?
היי, זה נמצא כל הזמן, איפה אתה?
אני בשער של חוות המתיים.
אני אגיד להרגיש לא חכה, בסדר.
יאללה, מגניב. את הסיור שלי באזור התחלתי מחוץ לעיר, במקום שנקרא חוות המטעים. זו שלוחה של מכון מיגל, שהוא מכון מחקר ופיתוח שיושב בצפון. יש לו כמה בניינים בקריית שמונה ועוד כמה אתרי ניסוי ומחקר מחוץ לעיר, חוות המטעים היא אחת מהם. בחווה פגשתי את אריק בן מאיר, שהכין לי תה גרניום שהיה פצצה, וגם הזמין אותי לאכול ארוחת בוקר עם יתר העובדים בחווה. אחד החבר'ה הביא לשם אוכל מהמלון שאליו הוא מפונה. אחרי זה, אריק עשה לי סיור מקיף בחווה.
זה החלקת אבוקדו שאנחנו פרסנו את הרשתות, כי עכשיו אנחנו נכנסים לעונה קרה, והעמק יודע לקבל טמפרטורות של קרה, 0 מעלות. זה מתקן לטיפול בשפחי בית בד, בתי בד. בתהליך של יצירת השמן נוצר נוזל, מי עקר, מאוד מאוד רעיל.
מתחילת המלחמה רק צוות מצומצם של חוקרים ועובדים נשארו לתחזק את חוות המטעים ולעבוד בה. בסוף הסיור, כשחזרנו לכניסה ועמדתי להיכנס לאוטו ולנסוע, ראיתי מישהו על מדים עומד עם כמה אנשים אחרים ליד איזה טרקטור, וזה נראה לי קצת משונה. בהתחלה חשבתי שאולי הצבא הציב שמירה גם על החווה, אז שאלתי את אריק מי זה. והוא הסביר לי שחלק גדול מהאנשים שעוד נותרו בכלל באזור, הם באיזושהי כיתת כוננות איפשהו. וזה הרגיש לרגע כאילו העמק כולו חזר 70 שנה לאחור.
זיו הוא נציג של חברה של צור אביטל, של מכונות חקלאיות. הוא תושב נאות מרדכי. הוא בכיתת כוננות. הוא גמר עכשיו שמירה, אז הוא בא לבוא לכוון את הכלי ולחבר אותו. זה המציאות. אני גם בכיתת כוננות, יש ימים שבאתי ישר משמירה, אז לא עברתי בבית, ומסתובבים עם הנשק.
התחלתי את הסיפור הזה בחוות המטעים לא במקרה. קריית שמונה יושבת בקצה קצהו של עמק החולה, זה שבהתחלה ייבשנו לו את הצורה ועכשיו אנחנו קצת מתחרטים. כל האזור הוא אזור חקלאי מאוד פורה, וזה גם אחד היתרונות היחסיים שלו. בקריית שמונה עצמה הבינו את זה בעשור ומשהו האחרונים, וניסו למנף את החקלאות ואת הנוכחות של מכון מיגל, שיש לו שם בינלאומי בכל מה שקשור בטכנולוגיות חקלאות ומזון, בשביל להצמיח את העיר קדימה. ובמידה מסוימת, זה הצליח. בעשור האחרון נפתחו בעיר מרכזי חדשנות גדולים בתחומי טכנולוגיית החקלאות, אגרוטק וטכנולוגיית המזון, פודטק. זה קרה בשיתוף המגזר הממשלתי, העירוני, הפרטי והפילנטרופי. מתנובה ועד לקרן JVP של אראל מרגלית. לא אזכיר פה את כל הגורמים כי זה לא ייגמר, אבל אגיד רק שקרן JVP למשל והממשלה השקיעו ביחד, במשותף, כ-90 מיליון שקלים בהקמת מרכז החדשנות שלהם. ובעיר כבר פועלים עכשיו, אחרי כמה שנים, כמה עשרות סטארט-אפים קטנים של מזון ושל חקלאות. מכון מיגל ומכללת תל חי יצרו קורסים לתיכוניסטים מקומיים בשביל להכשיר את הדור הבא של היזמים. דברים התחילו קצת לנוע. כבר אפשר היה לדמיין עתיד טוב יותר. ואז הגיעה המלחמה ועצרה את המומנטום שהיה.
בימים רגילים הבניין כאילו רועש, מלא אנשים, חוקרים.
זה פרופסור סולימן חטיב.
זה פשוט מדכא שאתה בא לכאן ו... כל הקולגות שהיו ביחד איתך, כאילו, והיינו נפגשים בקפה ומדברים וזה, ועכשיו אין אף אחד, רק אתה.
פרופסור חטיב הוא חוקר במכון מיגל. הוא קימאי, והוא חוקר כיצד חומרים טבעיים יכולים לסייע בריפוי מחלות זקנה כמו אלצהיימר או טרשת עורקים. בימים רגילים הצוות שלו במכון מונה 7 אנשים, כולל אותו. כרגע, רק אחת מהם נמצאת איתו בבניין. כל היתר התפזרו לכל עבר. מי למילואים, מי למקומות אחרים, כמו למשל המעבדה של פרופסור עמרי קורן מצפת שהסכים לתת כתף. פוסט דוקטורנטים זרים חזרו למדינות שמהם הם הגיעו. כשביקרתי אותו בבניין החדש דנדה של מכון מיגל שצמוד לקמפוס המזרחי של מכללת תל חי, הבניין היה ריק. ואני לא מגזים, הבניין כולו היה ריק. למעשה, המכללה כולה ריקה. רק פרופסור חטיב ועוזרת המחקר שאיתו מנר היו שם. כל יתר החוקרים התקפלו משם עם תחילת המלחמה. הם העבירו את המחקרים ואת הציוד שלהם לצפת או לטכניון בחיפה, אפילו למכון ויצמן ברחובות. הם פיצלו את הצוותים ועברו לעבודה מרחוק כמה שאפשר. במקרה הזה, הרחוק הוא הצפון. הם עובדים רחוק ממנו. פרופסור חטיב עצמו גר ברג'ר, שזה כפר ערבי שנמצא מצפון לקריית שמונה, על גבול ישראל-לבנון. למעשה הגבול עובר בתוך הכפר וחוצה אותו לשניים. הוא וכל יתר תושבי הכפר לא התפנו משם, ולכן הוא ממשיך להגיע לעבודה גם עכשיו. המעבדה שלו לפחות נמצאת בקומה התחתונה ונחשבת למרחב מוגן. הביקור במכון מיגל ומכללת תל חי היה מדכא, אני מודה. יצאתי משם והשקפתי על הנוף. הוא גרם לי לרגע להרגיש אירופה. זה היה יום סגרירי, העמק היה מכוסה בערפילים. הערים מסביב היו גבוהים ומוריקים, ומתחתי למטה בעמק ראיתי את אחת השכונות החדשות של קריית שמונה, שכונת יובלים. הכל היה מאוד מאוד שקט. יותר מדי שקט. שכונת יובלים התפנתה לחלוטין וכרגע היא ריקה מאדם. מי שגרים בה בדרך כלל הם בעיקר זוגות צעירים עם ילדים, ואלה לא מוכנים לחיות תחת איומי RPG. הכביש שיוצא מהקמפוס ומוביל לכפר גלעדי נחשב לציר אדום. בעיכול הכביש צהל הקים בטונדות בגובה של כמה מטרים טובים בשביל לספק הגנה מסוימת. זה לא באמת עוזר. טיל נונטט יכול לפגוע בו בכל רגע, ולכן האנשים הספורים שעוד נוסעים בו נוסעים מאוד מהר. גם אני נסעתי מהר. מאוד. הפער בין הפוטנציאל שרואים בעיניים לבין המציאות הכל כך מטורפת, היכה בי מאוד חזק בנקודה הזו. שום דבר מזה לא תמיד היה ככה.
קריית שמונה קמה בשנת 49, אחרי קום המדינה, יש את הקיבוצים מסביב לעיר, אם זה כפר גלעדי כמובן, ושדה נחמיה וכולם, ומועצה אזורית גליל עליון, ובעצם הקיבוצים של גליל עליון באים לבן גוריון ב-49 ואומרים לו, תקשיב, אנחנו צריכים ידיים עובדות, בואו תקים לנו פה איזשהו יישוב.
זה שוב אופיר יחזקאלי, סגן ראש עיריית קריית שמונה.
ראשונים הגיעו התימנים, שבאים ואומרו במהר מאוד, רגע חבר'ה, זה נחמד, עבודה וכולי, אבל איפה הרוח? אין פה רוח. אחרי זה הגיעו הרומנים, אחרי זה הגיעו עיראקים והפרסים ב-52, יותר מאוחר מרוקאים, וזה מה שנקרא מעברה קלאסית, ההורים שלי עלו ב-52, באו במטוס, נחתו, אמרו רוצים ירושלים, אמרו להם אין בעיה, תעלו למסעית, תעלו במסעית, נסו כל הלילה, הגיעו לקריית שמונה.
המצב בקריית שמונה וסביבתה מעולם לא היה שקט לגמרי. אפילו השם של העיר מרמז על כך. היא קרויה על שם שמונת מגיני תל חי, בהם יוסף טרומפלדור, שנפלו לפני קצת יותר מ-100 שנה במאורעות תרפה. הקטיושה הראשונה נפלה בעיר ביום האחרון של דצמבר 1968, שנה אחרי מלחמת ששת הימים. באותו יום נהרגו 3 אנשים מתושבי העיר. טפטופי הקטיושות המשיכו לסירוגין במשך כל העשורים הבאים.
הפגזת קטיושות הכבדה ביותר הייתה הלילה בקריית שמונה. לא פחות מ-30 טילים שנורו על ידי מחבלים מתחום לבנון, התפוצצו בשעות הקטנות של הלילה בתחום העיירה ובסביבתה.
באפריל 74, לפני 50 שנה, 3 מחבלים חדרו לעיר ברגל מלבנון ורצחו 18 אנשים. העיר והמדינה כולה הוקו בהלם.
אמנם בהתחלה כשהיו קטיושות זה לא הבהיל אותי, אבל היום שכבר ישנם חדירות עד לתוך הבתים, ייתכן מאוד שאני אעזוב את המקום.
כל מחיר אנחנו מבזיקים את המקום, ואתה רואה מלחמת יום כיפור, היו אנשים מי שברחו מפה. היום אתה לא רואה אף אחד לא בריח מפה, וזה מבזיקים את המקום, זה העירה שלנו.
אבל זה לא נגמר פה. בתחילת שנות ה-80 ישראל פתחה במלחמת לבנון הראשונה, או בשמה האחר, מלחמת שלום הגליל. המטרה הייתה להשיג את ארגוני המחבלים 40 קילומטר צפונה, אל מעבר לנהר הליטני, הרחק מעבר לטווח הקטיושות. הטווח שלהן, פעם. זה לא מאוד עזר, כי הקטיושות חזרו כמה שנים ספורות לאחר מכן. צהל אמנם ישב ברצועת הביטחון בלבנון, ומדי פעם גם יצא למבצעים גדולים נוספים, כמו דין וחשבון או ענבי זעם, אבל המצב הביטחוני לא באמת השתנה.
החיים בתור ילד בקירת שמונה הזה, יש לך מלא מלא צבא, יש לך את רצועת הביטחון, חיילים יוצאים ונכנסים, כל הזמן מערבים התקלויות, נפילות כמובן מדי פעם, ובתור ילד זה כאילו מבחינתך זה משהו שהוא הוא כאילו טבעי. כאילו היום בדבד שאני חושב על זה היום כשיש לי ילדים, אני חושב על זה כאילו זה טירוף. אתה נמצא בבית ספר, פתאום יש לך נפילה באמצע יום לימודים, כולם רצים למקלטים, וזה כאילו באמת לא נתפס, ואז לא היה צבע אדום וכאילו הזקות ודברים כאלה, ולא היה כיפת ברזל ולא...
הקטיושות המשיכו לסירוגין עד קיץ 2006. אז נפתחה מלחמת לבנון השנייה, אחרי שארגון הטרור חיזבאללה הרג וחטף שני חיילי צהל מאזור הגבול. המלחמה גבתה מחיר כבד מאוד מהעורף הישראלי ומישראל בכלל. במסגרתה נפלו 121 חיילים ונהרגו 44 אזרחים מנפילות טילים ורקטות. יותר מ-2600 אזרחים וחיילים נפצעו. אבל למרות המחיר הכבד, ולמרות שניהול המלחמה היה כושל, כמו שקבע דוח ועדת וינוגרד שפורסם בעקבותיה, היא הביאה לתושבי קריית שמונה משהו שעד אז לא היה נחלתם. שקט. שקט ל-17 שנים שלמות. השקט הזה היה אמור להביא איתו פריחה וסגסוג לקריית שמונה. אבל הוא לא. לשם השוואה, באותה תקופה ממש, מתחילת שנות ה-2000 ועד היום, החזית עברה לדרום. תושבי סדרות ונתיבות וכל קיבוצי ומושבי העוטף חיו תחת טפטופים וסבבים ומלחמות, אבל בינתיים פרחו ועלו. בשביל לסבר את האוזן, בשנים שאחרי צוק איתן, אוכלוסיית סדרות גדלה ב-500-600 תושבים כל שנה. בנתיבות, הגידול היה אפילו גבוה יותר, גידול של 500 עד 1,000 תושבים חדשים כל שנה. באותה תקופה ממש, אוכלוסיית קריית שמונה התכווצה ב-200 עד 400 תושבים כל שנה. שיעור האבטלה בקריית שמונה גבוה פי 4 מהממוצע הארצי, והוא כפול מאשר בסדרות. כך גם מספר המשפחות שנתמכות על ידי מחלקת הרווחה. השכר הממוצע בקריית שמונה נמוך ב-2,000 שקלים בחודש לעומת הממוצע הארצי וב-1,000 שקלים לעומת הממוצע בסדרות. קריית שמונה פשוט מתשדשת מאחור. למה? אז יש לזה כמה סיבות. בשנים שבהן קריית שמונה כן הייתה החזית הביטחונית, הממשלה אומנם נתנה לה קשב וגם משאבים, אבל המנהיגים המקומיים הסיתו אותם לרווחה, לא לצמיחה.
בגלל שאנחנו היינו החזית היחידה, אז הרבה מאוד תקציבים וקשב, גם ממשלתי וגם פילנטרופי, הגיעו לעיר. עכשיו, מה שלצערי העיר לא ידע לעשות באותם שנים, זה למנף את זה למנועי צמיחה. כלומר, היה כסף מגיע ואז הוא נשפח, שבגלל שקריית שמונה התרגלה לסיטואציה הזאת שכסף ממשלתי זורם אליה, היא שכחה לעשות את הדבר הבסיסי, ליזום. בסוף, אם אתה לא יוזם, אם אתה לא לוקח אחריות, אם אתה לא עושה תוכניות קדימה, אם אתה לא יודע לרתום שותפים, אז המצב שלך הוא נשאר סטטי.
בזמן הזה סדרות הפכה את מכללת ספיר לאבן שואבת לסטודנטים שמגיעים אליה מכל ישראל, חרף המצב הביטחוני. זה לא הלך חלק. בתחילת הדרך, סצנת התרבות והאוכל בעיר לא היו מפותחות מספיק, והסטודנטים לא גרו בסדרות, הם הלכו לגור בקיבוצים מסביב. אבל סדרות קלטה את זה והתאפסה. ולפני המלחמה, המצב כבר היה הרבה יותר טוב. גם הגעת הרכבת לסדרות ב-2013, ושנתיים לאחר מכן גם לנתיבות, הפכה את שתי הערים לנגישות יותר. פתאום זה רק עניין של שעה בין המרכז לעוטף עזה. וחוץ מזה, שתי הערים נכנסו לתנופת בנייה משמעותית במסגרת הסכמי גג מול המדינה שפיתחו אותם מאוד. קריית שמונה לא עשתה אף אחד מהדברים האלה.
כן, הקשב בדרום היה גדול יותר של ממשלה ושל פילנטרופיה, וניתנו שם משאבים יותר משמעותיים. שתיים, הם השכילו לעשות מה שאמרתי בהתחלה, לשים את הדברים במנועי צמיחה שייצרו אחרי זה כל מיני תהליכים של תעסוקה ושכונות והכנסות לעיר, כדי שהם, שוב פעם, ממה שאני מתרשם, שבאמת יצמיחו את העיר ולא איזה משהו שהוא חולף. ובסוף צריך להגיד ביושר שהמנהיגות ברשויות בדרום, של ראשי הערים, שהם גם הראו מנהיגות מאוד מאוד חזקה, וגם יכולות ניהול מאוד חזקות, וחיברו סביבם צוותים טובים בתוך הרשות. וזה ניכר, רואים את זה.
רק בשנים האחרונות זה התחיל קצת להשתנות. העירייה כתבה תוכנית אסטרטגית, היא הבינה שהפודטק והאגרוטק יכולים להפוך למנועי צמיחה של ממש, היא הקימה את מרכזי החדשנות, תוכניות בנייה הניעו שכונות חדשות, כמו את שכונת יובלים שצפיתי עליה ממכון מיגל, ויש עוד כמה שכונות בתכנון. גם הדיבורים בשנה האחרונה על כך שהרכבת תגיע לקריית שמונה, אמנם לא לתוך העיר אלא לפעתיה, אבל גם זה משהו, וגם הדיבור על כך שמכללת תל חי תהפוך לאוניברסיטה, הם דברים שמנהיגי העיר מחכים להם זמן רב, בשביל להפוך את האזור לאטרקטיבי לסטודנטים ולחוקרים ולזוגות צעירים. האם קריית שמונה הייתה במומנטום מטורף של 100 קמה של צמיחה? לא, ממש לא, אבל היה שם משהו, נקרא לזה מגמה חיובית. נתוני ההגירה השלילית שסיפרתי לכם עליהם קודם, הם נחתכו בחצי בשנתיים האחרונות. גם זה משהו. באוקטובר 2023, הכל נעצר.
שלום לכם, ביממה השלישית ללחימה בדרום גובר החשש להתלקחות גם בגבול הצפון עם כמה אירועים ביטחוניים שם הערב.
בסמוך לתחילת המלחמה בעזה, גם הצפון התחיל לספוג. והפעם אלה לא היו הרקטות והטילים שהפחידו את התושבים, אלא היו שני איומים אחרים. הראשון הוא איום הנונטט, טילים שחיזבאללה יורה במה שנקרא בצבאית כינון ישיר, כלומר דוח. שום כיפת ברזל לא יכולה להם. גם אין שום התראה ושום הזקה ושום צבע אדום. רגע אחד אתם יושבים לאכול צהריים במטבח שלכם עם אמא, ורגע שני נונטט פוגע בבית והורג את שניכם. כמו שקרה ממש לפני שבוע בבית משפחת איילון, במושב כפר יובל, שצופה מעל קריית שמונה. האיום השני שהפחיד מאוד את תושבי הצפון היה איום החדירה. במשך שנים הם חיכו לו, ובסופו של דבר הוא התממש בעוטף עזה. אבל האיום עצמו, מצד מחבלי רדואן של חיזבאללה, עדיין קיים. אז התושבים עזבו. בין 50-60 אלף תושבים מכל אזור אצבע הגליל, כלומר מקריית שמונה וסביבתה, עזבו את בתיהם בתחילת המלחמה, ורובם לא חזרו מאז. הם התפזרו לכל עבר. הקיבוצים התפנו יחסית מהר ויחסית בקהילות מגובשות, קריית שמונה לא. ממש ממש לא. זה לקח לה זמן, וזה היה שלומיאלי, ובסופו של דבר תושבי העיר פונו ליותר מ-200 מלונות בהרבה מאוד ערים ברחבי ישראל, כמו שיחזקאלי אמר קודם. חלק גדול מהם עדיין שם. בעלי האמצעים והתושייה מביניהם כבר לא. הם שכרו לעצמם דירות בכל מיני מקומות, וטיפה התקדמו הלאה. כך או אחרת, המרקם האנושי, הקהילה של העיר, נמצאת עכשיו בסכנה משמעותית של התפוררות והתפרקות.
אנחנו בסוף נאבד את הצפון, כלומר כן, אנחנו קריית שמונה, היא יוצאת בלוז-לוז סיטואשן מהאירוע הזה בסופו של דבר. בעוד חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, מתי שלא נחזור. התהליך שיקום אחרי זה הוא יהיה תהליך שיקום מאוד מאוד לא פשוט.
בימים אלה קריית שמונה ריקה ושוממת. בעיר נשארו אלפי אנשים בודדים מתוך ה-20 ומשהו אלף שגרים בה בדרך כלל. חלקם עובדים במפעלים חיוניים, חלקם מבוגרים מאוד, חלקם אוכלוסיות רווחה. רוב מוחלט של העסקים, מאוכל ועד שירותים ומסחר, עומדים סגורים ומסוגרים וריקים. אחד מהם הוא החומוס של מוטי חומוס, בצומת הגומה בכניסה הדרומית לעיר. כן, נשבע לכם, מוטי חומוס.
אני מוטי חומוס, אני כשמי כני, אני מייצר חומוס, יש לי חומוסייה, בעלים של מוטי חומוס בצומת הגומה. אני גר במלכיה, קיבוץ מלכיה, שהוא על גבול הלבנון.
יש לכם מושג איפה זה מלכיה? כי לי לא היה מושג, אז שאלתי.
מלכיה זה צומת כוח, עולים למעלה, נוסעים עוד לא, נוסעים עוד לא, נוסעים עוד קצת, רואים שועל, זה ליד.
החומוס של מוטי פתוח כבר 20 שנה. הוא צלח את כל המשברים. מוטי עצמו כבר בן 56. יש לו 3 בנות, מתוכן 2 כבר עזבו וגרות באזור המרכז. בשבעה באוקטובר מוטי התעורר לבוקר שחור כמו כל יתר המדינה. הוא ניסה לשמור על שגרה בשבועיים שלאחר מכן ופתח את החומוס, למרות שהאיום הביטחוני כבר הגיע לאזור, אבל בשלב מסוים הסביבה שלו אמרה לו די. אז הוא סגר, ומאז הוא פליט במלון בטבריה יחד עם יתר בני המשפחה. הוא לא מתלונן על המצב במלון, בכלל לא, הוא פשוט לא יודע מה יהיה עם העסק שלו, וזה מתחיל קצת לתסכל אותו. כל הסחורה הלכה לפח, מהמדינה הוא מקבל פיצויים זהומים, את ההוצאות כמו שכירות וארנונה וכאלה, הוא נדרש להמשיך לשלם, מה שאומר שהוא חי בעיקר על חסכונות. הסיפור שלו מייצג מאוד את הסיפור של בעלי עסקים אחרים בסביבה. שאלתי את מוטי, איך חיים ככה?
תשמע, כרגע אנחנו צריכים להתנהל נכון, כי אני חי במלון, כמו שאמרנו בפתיחה, אוכל לא חסר, ומפה אתה צריך פשוט לשים רגל על הברקס. לא קונים שום דבר, לא מתנהלים במותרות, לא בבזיזות, מתנהלים הכי נכון שיש, לפי השקל שיש בבנק.
מה שבאמת חסר למוטי הוא מה שחסר לכולנו, ודאות לגבי העתיד. גם כתושב הצפון וגם כבעל עסק.
נגעת בנקודה הכי כאובה שיש. כשמסתכלים קדימה לצערנו, לא רואים תאריך, לא רואים יד, לא יודעים מתי זה ייגמר. אם היינו יודעים, אז ההתנהלות שלנו הייתה יותר נכונה.
מה למשל היית עושים את
זה? הייתי יודע, קודם כל, אם אני יכול להתארגן על העסק. אם אני בכלל פותח אותו מחדש לאחר מכן, האם זה יהיה בפברואר או מרץ, או אם בכלל זה יהיה עוד שנה. האם הייתי הולך למקום אחר לחפש עבודה כשכיר, או לפתוח את העסק שלי במקום אחר. אז זו התנהלות כלכלית, עסקית, שונה לחלוטין.
לחצות את קריית שמונה בימים אלה, מצפון לדרום, זו סיטואציה מאוד סוריאליסטית. סוריאליסטית ועצובה מאוד. העיר ריקה. ואני יודע שכבר אמרתי את זה כמה פעמים לאורך הפרק הזה, אני פשוט רוצה שתבינו, היא ממש ממש ריקה. היא ריקה כמו בסרטים אפוקליפטיים, כמו שהיה בתחילת הקורונה, בסגרים הגדולים. דהרתי דרך רחובות העיר באוטו שלי, הרבה מעבר למהירות המותרת, ולא היה שם אף אחד בדרך שיפריע או שיעיר לי משהו. המצב הזה נמשך כבר 3 חודשים, ולא ברור מתי הוא ייגמר, ואיך. אחת לכמה ימים, שר הביטחון או הרמטכ"ל מאותתים שהמלחמה עם חיזבאללה קרובה מאי פעם. מצד שני, יש כל הזמן מגעים בתיווך אמריקני להגיע להסדר מדיני כלשהו. איך שזה לא ייגמר, המצב הזה לא עושה ולא יעשה טוב לקריית שמונה. יחזקאלי חושש שאנשים פשוט ינטשו, זוגות צעירים ואחר כך גם האוכלוסיות היותר חזקות של העיר.
ככל שעובר הזמן, אז בן אדם נמצא במקום אחר, אז יכול להיות שהוא מסתדר, יכול להיות שהוא לקח דירה, יכול להיות שהוא נכנס למערכת חינוך. לילדים, ואז יכול להיות שהוא אומר לעצמו גם, וואלה, נחמד לי פה, ובואו נשאר פה. כלומר, הוא מתחיל לבנות שורשים כבר במקום אחר. ובסוף, מה שמטריד בעיקר, שמי יעזוב, זה החברה יותר חזקים.
אין לי מושג איך הסיפור בצפון ייגמר ומתי. קטונתי. חלק מהאנשים שדיברתי איתם ייחלו שתגיע כבר המלחמה ותסיר את האיום הזה. אחרים אמרו לי, אנחנו צריכים להתפלל שלא תהיה מלחמה, כי המחיר של מלחמה יהיה חורבן ופגיעה אנושה בכלכלה. של הצפון בפרט, אבל של ישראל כולה.
עוד תרחישים אפשריים שבשנה הקרובה אנחנו לא חוזרים הביתה?
זה שוב מוטי חומוס.
אם וכאשר תיפתח מערכה בלבנון, אז זה ייקח הרבה מאוד זמן. אני מעריך גם שהחורבן יהיה יותר גדול, במיוחד בסמוכי גדר, כל היישובים. כמו שמנרה עכשיו חטפו הכי הרבה, אז זה יהיה בכלל לכל היישובים, ואז גם לא יהיה לאן לחזור, תכלס מבחינת בית. וזה יהיה מורכב יותר, ואז השאלה, האם אנחנו חוזרים, לאן חוזרים, האם נשארים בכלל בצפון, אולי מעתיקים את המגורים והעסקים דרומה יותר, יש הרבה מחשבות בכיוון, מחשבות שלא נותנות לישון בלילה.
כולי תקווה שלא נעבור דרך מלחמה בשביל להגיע לשקט שאחריה, אבל כבר עכשיו ברור לגמרי, השבת השקט היא תנאי הכרחי, בשביל שתושבי קריית שמונה וסביבתה יוכלו להשתקם ולחפש מחדש את המומנטום שעבד. הם לא יהיו מוכנים בשום מצב לסבול 20 שנה של טפטופים כמו שהיה פעם. זה לפחות מה שיחזקאלי אמר לי. ניסיתי להתעקש איתו, להבין מה הוא יעשה אם זה כן יקרה, כי בואו, גם תושבי הדרום אמרו שלא יהיו מוכנים לחיות תחת איום טרור מתמיד, ובכל זאת הם חיו איתו עד 7 באוקטובר.
לא תהיה מציאות שאנחנו נהיה מוכנים לחזור, לנגיד למציאות של טפטופים. שאני חוזר וממשיך כל איזה שבוע, שבועיים, פתאום כזה, טוב, בקטנה...
אם זאת תהיה המציאות, אתה תעזוב?
אני, קודם כל אני אפוך שולחן.
אוקיי, ואחרי זה?
אני אפוך שולחן ואני אסגור את העיר, ואני אלחם על עמקי איזה. אם בסוף המציאות הזאת תהיה ככה, אני לא מוכן לגדל את הילדים שלי.
בשורה התחתונה, עוד לפני המלחמה, קריית שמונה דשדשה מאחורי ערי הדרום, למרות שהמצב הביטחוני בצפון היה שקט וטוב לאין ארוך ב-20 השנים האחרונות, לעומת סבבי האלימות הבלתי פוסקים בדרום. חלק מזה נובע מהמרחק. קריית שמונה רחוקה יותר מהמרכז לעומת נתיבות או סדרות. חלק מזה נובע מניוון עירוני של שנים, וחלק ממנהיגות וניהול לא מספיק טובים. האם הקטסטרופה הנוכחית תעזור לעיר לתפוס מומנטום חיובי יותר ולהתרומם, או בדיוק את ההפך, להתרסק עשרות שנים לאחור ולהפוך שוב לעיר נתמכת סעד? האמת, אני באמת לא יודע. אני מקווה שהיא תצליח להשתקם ולהתרומם, כי זה באמת אזור מהמם שהיה יכול להיות כל כך הרבה יותר חזק.
יש לה פוטנציאל מטורף. אני שלח לך תמונות מהסוף שבוע האחרון שהיה יום שמש אחרי החורף. באמת, אתה רואה את הנחלים זורמים, אתה רואה את השמיים בהירים, אתה רואה את החרמון הלבן, אתה רואה את הכל ירוק. זאת עיר שיכולה להיות עיר מדהימה, עם הרבה מאוד, גם תוססת, גם דינמית, גם עם חינוך מעולה. זה דורש גם התגייסות שלנו כעיר, חיבור שלנו כעיר, רתימה של לא מעט שותפים, גם קשב ממשלתי, גם קשב פילנטרופי. אני מקווה שבתוך כל הרעש הזה של כל המדינה, גם אנחנו נדע לעשות את הדבר הנכון, ובסוף, בעוד 5-10 שנים, שנעשה עוד פעם את השיחה הזאת, אז נדבר כבר על עיר עם 30-40 אלף תושבים, עם איכות חיים מדהימה.
אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון, המפיקה היא ליהי צדוק. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואת אלון אמיצי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.